מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. שלום לכם, בוקר טוב, יום שני בשבוע. הבוקר הותר לפרסום שמו של חייל צה"ל שנהרג בקרבות בעזה, והוא שמו סמל ראשון אדב כהן, השם ייקום דמו, והוא החלל ה-600 של צה"ל במלחמה הלא נגמרת בעזה. הלילה גם נפילה של כלי טייס עוין בעיר אילת, ברוך השם ללא נפגעים, ובזירה הפנימית פיגוע אתמול בלילה בגן יבנה עם 3 פצועים קשה. עוד מעט נעסוק בעניינים הביטחוניים האלה בהרחבה, אבל אי אפשר להתעלם מהאירועים הפוליטיים שמתרחשים בחוץ. מהיום, 1 באפריל, על פי החוק, בני הישיבות נחשבים עריקים מצה"ל, ועל המדינה נאסר לממן את לימודם בהיכלי הישיבות. זהו אחד המשברים הגדולים ביותר בנושא חוק הגיוס, שהיו עד כה במשך 76 שנות המדינה. מדינה שהוקמה כמדינה יהודית, שידעה במרוצת השנים איך לכבד יהודים שומרי מצוות ולומדי תורה, עם עליות ומורדות ביחסים שבין הציבור החרדי לבין מנהיגי המדינה השונים. הרבה מתח ליוו את השנים האלה, אבל אתם רואים, כולנו רואים, 76 שנים, מתיחות, עולה, יורד, ושערה משערות ראשו של בן ישיבה לא נפגע. כעת, בניגוד למלחמות העבר בעניין הזה, אנחנו באירוע פוליטי לחלוטין, שבו מצד אחד מנהיגי המדינה הנבחרים, כלומר ראש ממשלה, שרים, ממשלה, קואליציה, מבקשים להביא פתרון כזה או אחר באמצעות חקיקה, ומנגד מערכת המשפט כולה, משופטי בגץ, מערכת הייעוץ המשפטי לממשלה, ועוד הרבה גורמים במערכת הזו, עושים הכל, אבל הכל כדי לסכל כל פתרון של העניין. וצריך לומר את האמת, הם לא מחפשים לגייס את בני הישיבות, יש להם מטרה אחת ויחידה, להפיל את הממשלה, ותו לא. וכשאתמול קיצוני הפלג התל אביבי המכונה אחים לנשק מגיעים להפגין בכיכר השבת בירושלים, בלב ליבה של שכונה שרבים מתושביה לא מכירים בכלל במדינת ישראל, וכשהבוקר הם מגיעים להפגין למרגלות ביתו של יושב ראש ש"ס הרב אריה דרעי, הם לא באמת מבקשים להביא לגיוס של אף אחד, לא. הם לא באמת מנסים לדבר עם מישהו, הם לא באמת חושבים שהם באים להציע איזשהו פתרון, כלום. הם מבקשים להחריף את הכאוס הפוליטי, ליצור לחץ על הציבור החרדי, כדי שיפרשו מהממשלה וזו טיפול. וכשמבינים שזו המטרה, הממשלה לא טיפול. בדיוק כמו ששערה משערות ראשו של אף בן ישיבה, לא טיפול בעזרת השם, כך גם הממשלה לא טיפול. תקציבים לישיבות יבואו בעזרת השם ממקורות אחרים, ותפסיד המדינה את שותפותה בלימוד התורה של מיטב בנינו וילדינו, אבל לימוד התורה ימשיך בעוז ובגאון. וכמובן שלא רק שאף בן ישיבה לא יגויס לצבא בכוח או שלא בכוח או לכל רעיון כזה או אחר, גם אף צעיר חרדי שאינו בן ישיבה לא ילך למקום בו רוצים לחלן אותו, או למקום בו המערכת הצבאית עצמה שותפה למהלך הפוליטי הזה של הפלת ממשלה. או יותר נכון לומר שזהו מקום שהוא קרדום פוליטי להפלת ממשלה. אבל מה שברור זו תקופה לא פשוטה, יהיה לא מעט מתח באוויר, נראה לא מעט הפגנות של שונאי דת רדיקליים וקיצוניים, אבל כמו תמיד, אלה ברכב, אלה בסוסים, אלה בצעקות ואלה בהפגנות. אבל אנחנו בשם השם אלוקנו נזכיר, ובעזרת השם גם נצליח. כותרות. מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות, ישראל בן צבי, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, אלה הכותרות לבוקר זה. הותר לפרסום כי סמל ראשון אדב כהן, השם ייקום דמו, נהרג בקרבות בעזה. אדב בן ה-20, תושב חיפה, היה לוחם בגדוד 77 בעוצבת סער מגולן, ונפל בקרב בדרום רצועת עזה. הפלסטינים מדווחים כי כוחות צהל עזבו את בית החולים שיפה, שם פעלו בשבועיים האחרונים. בפעילות בשיפה נעצרו מאות מחבלים, נתפסו חומרי מודיעין רבים ואמצעי לחימה ששימשו את מחבלי חמאס. פסיקת בגץ נגד עולם התורה. לאחר החלטת שופטי בית המשפט העליון, החל מהלילה עולם הישיבות נפגע באופן חמור עם הפסקת חלק מתקצובו. ראש הממשלה נתניהו שוקל להקים ועדת שרים שיגבשו חוק גיוס שיוגש כחוק פרטי. אמש פנה ראש הישיבה מרן הגאון רב דב לנדאו לנדיבים בחוץ לארץ וביקש מהם ליטול חלק בסיוע להיכלי הישיבות והכוללים. כלי טייס מויש מרחוק חדר לישראל מירדן והתפוצץ על מבנה במרחב מפרץ אילת. ההתנגדות האסלאמית בעיראק המורכבת ממיליציות פרו-איראניות לקחה אחריות על הירי לישראל וטענה כי תקפה מטרה חיונית. שלושה נפצעו הלילה קשה בפיגוע דקירה בגן יבנה, את הפיגוע ביצע צעיר פלסטיני מחברון. בבית החולים הדסה בירושלים מסתיים בהצלחה לפנות בוקר ניתוח הבקע שעבר ראש הממשלה נתניהו. התחזית גם היום חם מהרגיל. שימו לב שסוף זמן קריאת שמע לשיטת הגרא בשעה 9:35. אלה הכותרות.
תודה רבה לך ישראל, בוקר טוב. בצוות שלנו העורך קובי סגל, מוטי קופפר הטכנאי. יוצאים לדרך. עוד מעט נעסוק בעניינים הפוליטיים ובכל מה שמסביב, וגם בענייני החטופים. יש הרבה אירועים על סדר היום. נפתח עם האירועים הביטחוניים. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב לך, בצלאל.
טוב, נפתח
לילה עמוס.
לילה עמוס, כן. גם בעזה, גם באילת, גם בגן יבנה. מה נפתח?
נתחיל עם אילת. סיפור יותר חריג באילת, אבל גם שלושת הדברים האחרים הם בהחלט משמעותיים. באילת, כפי ששמענו גם בחדשות, כלי טייס בלתי מאויש, משהו מכונה כתב"ם, אבל מאוד קטן, מאוד זהיר. עושה דרכו הרבה מאוד שעות מכיוון עיראק, הוא משוגר מעיראק, כך לפי הפרסומים שלהם לפחות, אבל גם לפי המערכות של הבקרה האזורית, עובר דרך ירדן, מבוקר פחות או יותר על ידי חיל האוויר. אני אומר את המילים פחות או יותר כיוון שגודלו של הכלי הזה מאוד קטן, מאוד משמעותי מבחינת היכולות לעקוב אחריו. גם הבוקר הזה כאשר יצאו הצוותים הראשונים לבדוק את השרידים, רק אז יוכלו לדעת בדיוק אל נכון את כל הפרטים המדויקים. בכל מקרה הוא מתפוצץ במרחב צפון אילת, במרחב בין אילות לבין אזור קניון שחורת, שטח פתוח, גרם לנזק קטן למבנה באזור הזה, לא מבנה ביטחוני כמו שפרסמו המיליציות העיראקיות, אבל בהחלט אירוע נוסף. זה לא הפעם הראשונה, נדגיש ונאמר, שבה משוגר כלי טייס כזה מכיוון עיראק לכיוון שטח ישראל. ראינו את זה בתקופה האחרונה מספר פעמים, לא תמיד מדווחים עליהם, לא תמיד ניתן לדווח עליהם, אבל בכל מקרה זה אירוע שמדובר ובהחלט אירוע שמסתיים. אבל במשך השעות הקרובות, גם של הבוקר וגם של היום, ייתנו תשובות יותר מדויקות, כיוון שבכל אופן זה היה בשתיים לפנות בוקר. השורה התחתונה שברוך השם אין גם נפגעים באירוע הזה. אם נלך לאמש, 11:30 בלילה, פיגוע חריג אני לא יודע לומר, כי מבחינת גן יבנה זה אירוע חריג, אבל שני אירועים כאן בגן יבנה צריכים להרים גבה. הדבר הראשון, מדובר בפלסטיני, תושב דורה באזור חברון, שוהה בלתי חוקי, שהוא עסק באחת החנויות שם, הוא הכיר את המרחב הזה, ולמי שמצטרף אלינו הבוקר הזה, אנחנו מדברים על מחבל, כבן 19, שמגיע למרחב הזה, עובר דרך פרצה בגדר, ולא פעם ראשונה כך מסתבר. הייתה לו אשרת שהייה בישראל למרחב מעלה אדומים, עד לחודש אוגוסט האחרון, לפני כמעט 8 חודשים, ואז הוא חוזר לאותם חנויות, אותו מרחב שבו הוא עבד בעבר, או אולי עבד גם בתקופה האחרונה, עולה בגרם המדרגות, מבחין שם בחדר כושר, דוקר שם צעיר באורך קשה מאוד, לאחר מכן ממשיך ודוקר עם 2 סכינים. זה משותף מאוד לפיגוע של אתמול בבוקר, מה שמכונה פיגוע השראה, עם סכינים, לא עם כלי נשק חם, לא משהו מתוכנן שמראש איזשהו ארגון לוקח על עצמו את האירוע הזה, ואז מבחין בצעיר שלישי, דוקר גם אותו, כוח של שיטור של גן יבנה מגיע למרחב הזה, ותוך דקה אחת מצליחים לחסל אותו. הוא מנסה עדיין גם לדקור אותם, אבל בסופו של דבר הוא מנוטרל ומחוסל בצורה טובה. למה אני אומר את הדבר השני? כיוון שבגן יבנה נמצאים היום משפחות שהועתקו מביתם, שפונו מביתם בעיקר מנתיב העשרה ומיישובים נוספים, ואני מדבר איתם אתמול בשעת לילה מאוחר הזה, הם אומרים לי, אנחנו חזרנו בדיוק לאותה נקודה של ההתחלה, לפני חצי שנה, מסוק מעל, מעל הראש שלנו, אמבולנסים, ניידות משטרה, בדיקות וסריקות מבית לבית, כך שזה בהחלט, גם מבחינת התושבים הללו, בהחלט אירוע משמעותי, לא יודע לומר טראומטי, אבל מבחינת הילדים והנערים שחשבו שהם הגיעו למחוז הנחלה, כי זו הפעם הראשונה שבאמת גם יבנה סופגת פיגוע, ולכן שתי הנקודות הללו חובות להם יחדיו. בבוקר הזה מצבם של הפצועים מוגדר גם אחד קשה מאוד, שני קשה והשלישי נמצא במצב, הצעיר דווקא, נמצא במצב יציב, מנותחים כולם עברו ניתוחים, בהחלט אירוע שלומדים אותו גם במערכת הביטחון, אבל שוב, הנקודה המרכזית היא שישראלים מעסיקים פועלים בלתי מאושרים ובלתי אחראים לעסק את הפלסטינאים הללו. באשר לרצועת עזה, פעילות נמשכת שם, לצערנו אנחנו מדברים על שני הרוגים מקרב כוחות צה"ל בשתי הימות האחרונות, פצוע אחד סיוון וייל, השם יקום דמו, שנהרג, שמת למעשה מפצעיו אתמול, לאחר שנפצע קשה מאוד בפיצוץ של ה-RPG ביום שישי האחרון במרחב חאן יונס מיחידת אגוז, ואתמול במשך אחר הצהריים טיל נוטט פוגע בלוחם צה"ל הדר כהן מחיפה בן 20 והורג אותו, וזה מלמד על כמה הלחימה שם נמשכת, אולי פחות עצימה, בטוח שהיא פחות עצימה מאשר היה לפני כמה שבועות וחודשים, אבל בהחלט זו לחימה מאוד עיקשת של הלוחמים, של המפקדים, של החיילים, שעושים ממש עבודת קודש במרחב הזה, גם משלמים בחייהם וגם חלקם בגופם. אפשר לומר ביממה האחרונה שלא רק שעצרו עשרות רבות של מחבלים משמעותיים וכבדים, גם מחוסלים רבים מאוד, וזה מלמד עד כמה תשתית הטרור של רצועת עזה צריכה להיות מגודעת, גדועה. לא סתם שמענו אתמול את שר הביטחון בערב לדבר על כך שהפעילות נמשכת ויש לנו מידע מודיעיני, וזאת למעשה הפעילות. ברגע שאתה אוגר עוד ועוד מידע, אתה תופס עוד ועוד מן החוטפים ששבו וחטפו ישראלים בשמחת תורה, וזה באמת עד כמה ישנה חשיבות לפעולה הזאת, וכל אחד שהיה בטבח הזה, ברצח הזה, בשמחת תורה, חייב למות בצורה כזאת ואחרת, וזאת המשימה של צה"ל, ולכן הוא עובד בצורה כן. כזאת. מילה אחת על, על המסע ומתן, או על כן. הרפיח, תשמעו, צה"ל, לומר את האמת, צה"ל הכין את התוכנית, יש לצה"ל תוכנית מאוד סדורה, איך מפנים את האוכלוסייה מרפיח, זו החלטה של הדרג המדיני, בסופו של דבר הקבינט הוא זה שצריך להחליט, מתי יחליט אינני יודע, okay. שמעתי גם אתמול את נתניהו לפני הדברים האלה לא, אבל ימים יגידו קצת זה ילך להתפתח.
כן, בהחלט קובי פינקלר, תודה, שיהיו בשורות טובות.
בוקר טוב, תודה.
בוקר טוב. טוב, עכשיו לנושא עולם הישיבות, תקציבי הישיבות, חוק הגיוס. אז חוק הגיוס לא ממש מעסיק אותנו, כי עם חוק ובלי חוק, ככה היה כל השנים, בני הישיבות למדו, ילמדו, זה לא משנה לאף אחד, לא, אם יש איזשהו חוק, אין איזשהו חוק. נכון שמעמדם לא מוסדר, הם מוגדרים החל מהיום עריקים, יכולים בכל רגע לקבל הנחיה או הוראה מהצבא, לחול... שלחו אוטובוסים ומסעיות לישיבות, לא יקרה. למרות שיש לא מעט גומים קיצוניים ורדיקליים, הזויים ומטורפים במערכת המשפטית שמסוגלים לתת הוראות כאלה, אבל אתם יודעים, אפשר להתמודד עם זה. מה שיותר קשה, זה, וגם זה אפשר להתמודד, זה תקציב הישיבות, החל מהבוקר, מהיום, ראשון לאפריל, אסור למדינה לתקצב את אותם בני ישיבות שהם בגילאי גיוס, או מכונים מלשבים והיה להם דיחוי או זכאים לדיחוי על פי הפרמטרים השונים. איך הישיבות התמודדו עם העניין הזה? אנחנו רוצים לשוחח עם הרב יוסף כהן ממשרדי ישיבת מיר. שלום, בוקר טוב.
שלום ובוקר טוב.
צריך לומר, ישיבת מיר, הישיבה הגדולה ביותר בארץ, כלומר עם התקציב המשמעותי ביותר, אם כי חלק מהתלמידים הם חוצניקים, אז שאלת התקציב לא תקציב לגבי אותם בחורים לא רלוונטי, כי הם לא ישראלים בכלל.
כן, תראה, דבר ראשון, ישיבת מיר, ישיבה גדולה בעולם. אבל מעבר לזה שאנחנו לא אוהבים להיכנס לנתונים, איך אומרים, בלי עין הרע, אבל קרוב לרבבת תלמידי ישיבת מיר בכל סניפיה בארץ, אני חושב שהרוב המוחלט הוא ישראלי. מה שאני יכול להגיד לך זה שיש קרוב ל-6,000 אברכים, שהמציאות כרגע שאנחנו מדברים על נזק עצום לישיבה, אבל דבר אחד אני יכול להגיד לך, נכנסתי אתמול לבתי המדרש קצת, איך אומרים? לשאוב כוחות, ישיבת מירש בלי עין הרע, בשכונת בית ישראל בירושלים, באזור 41 בתי מדרש.
וואו.
אתמול נכנסתי, אני רוצה להגיד לך, אין ולא היה כזה דבר. הציבור שקוע, אין מקום אחד, אין מקום אחד להשיג, לשבת, יושבים ולומדים, ולא משנה אם אתה חייב גיוס או לא חייב גיוס.
זה לא מעניין אף
אחד. פשוט לולי תורתך שהשואי אז עבדתי בוני. אין ספק, אין ספק שהנושא מטריד מאוד את הנהלת הישיבה, את ראשי הישיבה, ואנחנו מאוד מאוד מקווים שעם ישראל, איך אומרים, במקום שהמדינה נגמרת, מתחיל האנשים, יש כזה משפט, הזכויות עוברות לציבור. זה ברור, כשמש, גדולי ישראל מדברים על זה, ראשי הישיבת מיר מדברים על זה, העול העצום שכבר נמצא על ראשי ישיבת מיר, הוא לאין ארוך, לפעמים אנשים חושבים ישיבת מיר, בטח יש לה בכל העולם, אי אפשר לתאר איזה עול מדובר פה, וכמובן שאנחנו לא אוהבים להיכנס לפרטים, אבל מדובר באמת בנזק משמעותי. אנחנו צר לנו מאוד, מאוד, שמדינת ישראל איבדה את הזכות להחזיק את החלק הזה של לומדי התורה. אנחנו מקווים שאת החלק השני של לומדי התורה, שהם לא חייבי גיוס, הם יזכו להמשיך להחזיק, כי זה שומר על המדינה, אבל חבל שאת החלק הזה בשמירה, כל, כמו שאנחנו יודעים שבצבא כל חייל יש לו את התפקיד שלו שמה, כל אחד שיעשה משהו צריך לעשות, אנחנו יודעים שכל לומד תורה, כל אחד יש לו את התפקיד שלו, ולבוא לראות אברך שמשאיר את שלושת הפיצקלח שלו בבית, מגילאים האלה בבית, ואשתו יוצאת להיות מורה בבית ספר או לעבוד, והוא בא ועושה דבר אחד, ותדע לך, שעוד יותר, אני מבין שהשיח הזה יתגבר בזמן המלחמה. אי אפשר לתאר כמה אברכים הרגישו את האחריות הזאת, שעכשיו יותר מתמיד הם המגנים על עם ישראל, ולא רק המוגנים, או אפילו לא המוגנים, אלא המגנים על עם ישראל, ופשוט מאוד הוסיפו שעות, והוסיפו עוד יותר. אתה יודע, מתוך הציבור הזה שמדברים עליהם...
צריך לומר, אבל הרב כהן, צריך לומר את האמת. לומדי התורה לומדים לשמה, וכשאנשים אחרים, יהודים אחרים, במצוקה ובצרה ובמקום סכנה, הם ילמדו בשבילם, ולא מעניין אף אחד לא אם המדינה תתן כסף או לא תתן כסף.
אני רוצה להגיד לך שלפעמים, בצלל,
אנחנו עושים את החשבון הזה של המדינה כן או לא. עושים לשמה.
בדיוק, ואני רוצה גם להגיד לך עוד פעם, לפעמים אנשים חושבים לומדי התורה, בסדר, עוד מישהו שעכשיו לומד קצת. מדובר באברכים שמשאירים את הפלאפון שלהם מחוץ לבית המדרש בשביל להיות שקועים. מדובר באברכים שיש להם גם התמודדויות בכל מיני מקומות, אבל הם נכנסים לבית המדרש לשעות האלה, אף אחד לא יכול להזיז אותם. תבואו לראות, זה פשוט מרגש, ואני אומר לך, אנחנו מאוד מקווים ומתפללים שעם ישראל יראה את הזכות שעברה לו לידיים, ופשוט מאוד, איך אומרים, בידיים שלו זה בידינו. עכשיו זה הזמן שלנו, של הציבור, להיכנס לכל מקום, יש בכל בכנסת הנדרים פלוס, או את הדברים הקשרים שאפשר לתרום בהם, ופשוט לעשות את זה, לקחת את האברכים לידיים שלכם.
וצריך לומר, בהקשר הזה, כל אחד מכיר ישיבה קרוב לבית, קרוב ללב, הילדים שלו למדו, לומדים, אחים, כל אחד קרוב לישיבה כזו או אחרת. פשוט תציעו עזרה לישיבות וכוללים, תציעו את העזרה שלכם.
נכון.
בואו נהיה, אנחנו תחליף.
יש דבר אחד שאני תמיד אומר לכולם, ישיבת מיר אין אחד שהוא לא קרוב אליה, או שהוא למד שם, או שאחיו, או שהוא ילמד שם, או שהבן שלו.
כן.
ישיבת מיר זה ישיבה של עם ישראל, זה כולנו יודעים. והשם יעזור, שכולם יהיה להם חלק.
בעזרת השם. תמשיכו בעוז ובעוצמה, לא לירתע מאף אחד, לא, לומדי התורה ימשיכו בשלהם, וזה מה שיעזור לעם ישראל, ואני חושב שכשמדברים על עזרת הציבור לעולם התורה, ונצטרך את זה בקרוב בהיקפים גדולים, זה לא יבוא רק מהציבור שלנו שמבין בערכה של תורה, אלא גם מציבורים אחרים, מעט יותר קרובים אלינו, נקרא לזה, אני בכוונה לא משתמש במילה הפוכה, שמבינים ויבואו ויעזרו, ונראה לכולם, אפשר להסתדר גם בלעדיהם, רק חבל שאין להם את הזכות הגדולה להמשיך לעזור. הרב יוסף כהן ממשרדי ישיבת מיר.
כי לא ייטוש השם את עמו, בשורות טובות.
בדיוק, וגם לא תשכח מפיזרו, גם וגם, שני הדברים.
אמן ואמן.
תודה רבה. ואתמול בערב, מרן ראש הישיבה, הגאון רב דוב לנדו, מגיע לכנס של אחד ממוסדות התורה, ובעקבות החלטת בית המשפט להורות על ביטול התקציבים של היכלי הישיבות, הוא קרא לנדיבי עם לבוא ולעזור לעולם התורה, הוא מתכוון בעיקר לנדיבי עם שיש להם כסף בארצות הברית, אבל אני קורא בין השורות שהוא קורא לכל אחד ואחד לבוא ולעזור. אז בואו נשמע את מרן רב דוב לנדו בשמחת שבע ברכות לאחד מראשי הכוללים, ישבו שם גם כן נדיבים ונגידים, הנה הדברים.
בהזדמנות זו, מכירים כולנו, נדיבי הלב מחוץ לארץ, איזה אשר ישנם פוי, ואיזה אשר אינם פוי, אשר מזילים מהוינם, מדיבוס לב, למען אחזוק את הכוללים, שזה עיקר קיום הידות בדורנו, ועושינו. ולבד השכר עצום שיש למחזיקים בעץ החיים, עד הריבוי אברכי הכוללים, הם מועילים לעצמם, לבני ביסום, שיוכלו לחיות חיי תוירו באווירו של תוירו, בגלל ירא השם לומדי תוירו מקיימיו בצביונו ובתורוסו. ובפרט, כעת, כאשר מסננו נוסו ראש, תצא קריאתנו מכאן, לאחינו נדיבי הלב עיר השם שבארצות הברית אוהבי תוירו ומייחל עובדיו, כעת זוהי תשעתכם הגדולו, תנו על עצמכם את המשימה הנשגובה והקדושו לחזוק הסתיר בארץ ישראל, ועתו כל כתב תומכת תמיכו רבו ועזרונו באוינכם ובהוינכם, כי זה קיום הידוס. ויחד עם זה צריך להיזהר שהתרומות ינתנו אך ורק דרך ראשי הישיבות, ראשי הכוללים ומנהלי המוידוס, כי בשעיה נהוג תמיד רק ולא בשום דרך אחרת ובפנים אחרים, בשום אופן לא, אין, רק דרך ראשי הישיבות, ראשי הכוללים, מנהלי המוידוס, שום דרך אחרת לא קיימת. ובכך אם יקיימים את עץ החיים עץ לימוד התוירו על ידי הזכיר המסור מלימודו, ונזכה כולנו לשפע תוי וחסד ונברושה בתשובה סוילומי במרו במנו, אמן.
אמר שהישיבה הרב דוב לנדו אתמול בערב בשמחת שבע ברכות לאחד מראשי הכוללים בהשתתפות נגידים ונדיבים, אמר דברים מאוד ברורים. בואו נתפלל שכל המהלך הזה גם יצליח למען לומדי התורה. אנחנו יוצאים להפסקה עכשיו.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
8:26 עכשיו, קודם לכן במהלך הרעיון עם הרב יוסף כהן מישיבת מיר, כתבו לי כמה מנהלי מוסדות את הזוויות שלהם לעניין הזה. לא כולם רוצים לדבר בשידור. אם יש מישהו שכן רוצה לדבר איתנו בשידור, לשתף, לספר על האווירה בישיבה, איך הולכים להתמודד עם הקיצוץ די מטורף בתקציב, מסיבות פוליטיות, ציניות לחלוטין, או ציניות להחריד. מי מכם שרוצה לדבר איתנו, נעלי ישיבות וכאלה וכדומה, אפשר להתקשר אלינו ל-03-500-93-93. 03-500-93-93. ושלוש, ונאמר את המובן מאליו, את מה שאמרתי, ונאמר, ונחזור ונאמר, בני הישיבות לומדים, שוקדים על תלמודם, כאילו אין כלום בחוץ, לא מעניין, לא מעסיק אותם, לא חוק גיוס, ולא שלילת תקציבים, ולא כל הדברים האלה. אז נכון, אולי מנהלי הישיבות מעט מוטרדים מהמצב, מה יהיה, מאיפה יבוא הכסף, אבל אף פעם אין ישיבה שיש לה 100% ממה שהיא צריכה. היא תמיד מגייסת עוד ועוד, כי הצרכים גדולים ממה שיש. אז יעבדו קשה, בורא עולם יעזור בעזרת השם, ואם למדינה לא תהיה את הזכות להיות חלק מעולם התורה, בתרומה שלה, מדי שנה, מדי חודש, יותר נכון, אז זה יבוא ממקור אחר. לא אלמן ישראל, בורא עולם לא נוטש את לומדי התורה ולא ייטוש את לומדי התורה, התורה לא תשתכח, וגם הכסף יבוא ממקור אחר, מנדיבים, מהציבור, מכל מקור אחר. אז הקווים שלנו פתוחים, 03-593-93 למנהלים מוסדות וישיבות שרוצים לדבר. עכשיו אנחנו עם חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד, שלום לך, בוקר טוב.
בוקר טוב, בצלאל, שלום.
אני לא רוצה להיכנס לפרטי חוק הגיוס וכל העניין הזה, כי זה ויכוח שלעולם לא ייגמר, אבל קורה כאן כן משהו, והוא אירוע פוליטי לחלוטין, שבו מערכת המשפט על שלל גרורותיה וזרועותיה נוטלת פה חלק במשחק פוליטי ציני לגמרי. אתה גם רואה את זה כך?
ודאי. מסכים איתך לחלוטין. זו מציאות שהאמת היא כבר אנחנו מבינים אותה. מערכת המשפט היא לא מערכת של משפט, זאת אומרת יושבת ומהצד ואיזשהו גורם בלתי תלוי ואובייקטיבי, כן? כמו שניסו לספר לנו בעבר, מנטול פניות כזה, כן? אנחנו מבינים שזו מערכת פוליטית לחלוטין, עם אג'נדה פוליטית, עם תפיסת עולם, עם רצון לקדם את הערכים שלה ולכפות אותם בכוח, באמצעות המשפט. וזה מה שמנסים גם עכשיו לעשות.
אז בוא נצלול לתוך זה.
אם יש משהו, אני אומר לך את זה על סוגיית הגיוס, הרי אני מגיע מתפיסת עולם, זה לא סוד, אני מגיע בה, שלא רואה בסתירה בין שירות צבאי ללימוד תורה, אלא רואה בין שילוב נעלה.
כן, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה.
ואם זאת, אני מבין שהדרך, ואני גם הייתי מאוד רוצה לראות את הציבור החרדי משתלב והכל, אבל אני מבין שהדרך היחידה שבה, והדרך שתוביל אותנו לכך שהציבור החרדי לא ישתלב, שהציבור החרדי יסתגר עוד יותר, וירצה עוד יותר, ירגיש שהוא תחת מרדף, זה בדיוק הדרך שבה נוקט את מערכת המשפט.
אבל בהסתכלות שלי כאדם חרדי, אני מתחבר למה שאתה אומר, אני אומר את זה, אתה תגיד עליי אולי שאני קיצוני במה שאני הולך לומר, אבל אני לא. טוב שכך. הגבעת החומות הזו טובה לנו, שימשיכו כך.
אז פה אני חולק עליך, אבל זה כבר...
זכותך?
לא,
זכותך, אבל אתה מתאר מציאות שהיא נכונה, וגם בעיניי טובה, חיובית.
יכול להיות, זה כבר חיובי ושלילי, זה כבר בעיני המתבונן.
כן, כן, בדיוק.
אני רק אומר לך דבר אחד, יש כנראה גם בצד השני אנשים שרוצים להגביע את החומות, אנשים שבאים למאה שערים בשביל לעשות את הפרובוקציות שלהם, זה אנשים שמנסים להגביע את החומות, אנשים שמערכת משפטית שנכנסת ועושה את מה שהיא עושה, רוצה להגביע את החומות.
אבל בוא נדבר רגע פוליטיקה, כל האירוע הזה קורה.
העולם החרדי, אני רואה אותו כאחים אוהבים ואהובים, ואני לא אתן, ואני אשתה כל שביכולתי, שהאחים האלה לא יפרדו.
אוקיי, זו המילה החשובה, אבל אני רוצה לדבר איתך עכשיו פוליטיקה בהקשר של הנושא הזה של הגיוס. כל זה קורה בשבוע שבו גדעון סער פורש מהממשלה. האישה שהוא מינה ליועצת משפטית לממשלה הפכה להיות רדיקלית וקיצונית בדיוק בימים שהוא פורש, ולא סוד שהוא רוצה שהממשלה הזאת תיפול אחרי שהוא כבר לא שם, והיא משתפת עם זה פעולה, והשופטים, לא צריך לומר, חושבים בדיוק אותו דבר. כל האירוע הזה הוא פוליטי לחלוטין בגלל שגדעון סער פרש ולא קיבלו את בקשתו להצטרף לקבינט. עכשיו, היו דיבורים בעבר לצרף אותו לקבינט המצומצם עוד לפני שבועות אחדים, עוד לפני שזה יצא החוצה. אולי הייתה כאן טעות קריטית של ראש הממשלה שלא נענה לבקשה הזו, והיו גם גורמים בקואליציה שאמרו לו תעשה את זה, אחרת יהיה לנו פה נזק גדול פוליטי. אולי שגיתם, אולי הליכוד שגה, אולי ראש הממשלה שגה בכל ההתנהלות הזו?
אני הבעתי את עמדתי, שאני חושב שמסיבות אחרות אגב, אני חושב שגדעון סער היה מקום בקבינט, ולא רק מהסיבה שהוא מייצג תפיסה שהיא שונה מהתפיסה הזאת של אותו ממסד צבאי שמדקלם את אותה קונספציה מכל השנים על גבי שנים, וצריך שמישהו שיאתגר את אותן תפיסות. ואני חשבתי שאנשים מסוגו, יש בהם דווקא מקום להיכנס. תראה, אני לא נכנס לעניין הזה, תראה, אנחנו שוב פעם מדברים על, אתה מתאר פה איזה מציאות, יועצת משפטית שגדעון סער מינה, עכשיו פתאום הפכה להיות רדיקלית.
סלח לי, כן, אני רואה את הדברים ככה.
אני לא שולל לחלוטין את מה שאתה אומר, אני אומר, אנחנו באמת צריכים לבוא ולהסתכל על הדברים בצורה הנכונה. גם, אתה יודע, מצד שני, אתה גם לא יכול להיכנע לכל גחמה של כל מישהו שדורש דברים. אבל אני אומר את זה, אני אגיד לך את זה בצורה הכי פשוטה והכי ברורה. דבר לא השתנה מבחינה הזאת בעם ישראל ובמדינת ישראל מהשביעי באוקטובר מותו שמחת תורה. יש לנו מחויבות אחת לדורות הקודמים ולדורות הבאים. זה לא להיפרד, זה להחזיק אחד את השני יחד ולנצח את המלחמה הזאת מול האויב שקם עלינו לחלוטנו. כל הנוכבות של המזרח התיכון מסתכלות עלינו. אין לנו כרגע את האפשרות. נצטרך להתגבר גם על המכשולים מבית, על אותם גורמים שמנסים לפרד ולפלג, בשביל להביא את הניצחון הכל כך נדרש הזה בעת הזאת, כי אנחנו באמת בשעת קיום, שעת קיום של עם ישראל. זו ההסתכלות שלי, ורק על פי זה אני פועל.
טוב, אתה רואה את ההפגנות בחוץ בימים האלה, ואת הקריאות לבחירות עכשיו, זה אגב מתחבר עם מה שדיברנו עד עכשיו, הכל פוליטי והכל סביב אירוע פוליטי של ניסיון להקים ממשלה, להפיל ממשלה. ההפגנות בשלב הזה, אני מתאר עצמי שאתה מתנגד להן בכל תוקף.
לפני כחודשיים נדמה לי, אולי קצת פחות, לא זוכר בדיוק פחות או יותר, אני השתתפתי בכנס יחד עם עוד חברי כנסת אחרים, שנקרא כנס הניצחון, כנס פרטי שאורגן וסגור בבנייני האומה, שבו דיברנו על התיישבות יהודית ברצועת עזה ביום שאחרי. ואני זוכר שגינו אותנו מצד לצד, ואיך אתם מתעסקים בזה, ומלחמה, וזה לא ממלכתי, וגנץ, ואייזנקוט, וכל מיני אנשים באו ואמרו, והכל. והנה פתאום עכשיו, בשעת מלחמה, אני מזכיר, עדיין האויב לא הוכרע, 75% ממנו הוכרע, אבל ברפיח עדיין לא הוכרענו אותו. יש את השטן בצפון, ויש לנו כל כך הרבה אויבים סתנים. שקט ודממה. כל הממלכתיים, כל אלה שמסבירו לנו של חברי כנסת שמביאים עמדה פוליטית, עמדה מדינית, שמנסים לקדם תפיסת עולם. לא, משהו שבדרך כלל חברי כנסת עושים, זה תפקיד שלהם במציאות. זה דבר נורא והיום, זה סכנה, סכנה למדינה. פתאום עכשיו לבוא ולעשות הפגנה ופרובוקציות ולקרוע את העם ולדרוש בחירות כשזה המתנה הכי גדולה לשטן בדרום ולשטן בצפון, בסדר גמור, נהדר, נפלא, זה שקט ודממה וצרצרים או אפילו תמיכה מצד כל אלה שהגינו אותנו בזמנו. כמה צביעות וכמה חוסר עקביות. אני אומר דבר אחד, מדינת ישראל, אם יש משהו שאנחנו צריכים, אפשר לדון, אפשר לדבר, אפשר על כל דבר, על הקריאות האלה וההפגנות האלה, המטרה שלהם זה אותן מטרות שהיו הפגנות בזמן הקורונה, ואותן הפגנות בתקופת הרפורמה המשפטית, ואותן הפגנות במתווה הגז, ואותן הפגנות ביוקר המחיה לפני 10 שנים, זה אותן הפגנות, זה אותם אנשים, זה אותו דבר, הם פשוט רוכבים כל פעם על איזה טיקט אחר, על איזה אג'נדה אחרת, היום מנסים לנצל משפחות חטופים וטרגדיות נוראיות, לא משנה מה, האנשים האלה יש להם מטרה אחת, לבוא ולתפוס את השלטון כדי לקדם את אותה אג'נדה של מדינת כל אזרחיה, שאותה הם מנסים לקדם באמצעות מערכת המשפט, באמצעות מערכות אחרות. זו כל המטרה, שום דבר לא השתנה. הכל נשף מסכות, למרות שאנחנו אחרי פורים.
ואם נחזור לנושא חוק הגיוס, אתה יודע, מערכת המשפט תלך בתקצין בעניין הזה, אני מתאר לעצמי, הלוואי ואני טועה, והיא עשויה להוביל למצב שבו החרדים לא יוכלו להיות יותר חלק מממשלה, כי אם גלי בערב מיארה תיתן הוראות לממשלה, והיא זו שמנהלת פה את המדינה בשלב הזה, הממשלה לא באמת שולטת בעניינים האלה, אם היא תיתן הוראות שהמפלגות החרדיות לא יוכלו לחיות איתן, יעשו פה מעשים שיקצינו מאוד, לא תהיה ממשלה אולי. למרות שכולם מבינים את זה ואף אחד לא רוצה לפרוש מהממשלה כדי לא לתת לצד השני, והצד השני זה אותה חבורה שדיברנו עליה קודם, אף אחד לא רוצה לתת לצד השני את התענוג הזה שהנה ממשלה נופלת, ולו כי אסור שחוטא יצא נשכר, הם עושים פה את כל התהליך הזה כדי שזה יקרה, אבל אם באיזשהו שלב החרדים ירגישו אי אפשר להיות בממשלה כזו, אין ממשלה.
מה אלטרנטיבה? באמת אני אומר שוב, אנחנו צריכים
שאלה טובה מאוד, אני עוד לפני שאלת האלטרנטיבה, ובגלל האלטרנטיבה, בגלל שאלת האלטרנטיבה, לא נראה את המפלגות החרדיות פורשות מהממשלה, ודאי לא בתקופה הקרובה. אבל אתה יודע, באיזשהו שלב יכולים להגיע מים עד נפש, אולי לא תהיה ברירה. אולי מהצד השני הציבור החרדי יקבל דברים אחרים, כי הרי אם זו המטרה שלהם.
אגב, יש סיכוי טוב שבאמת ככה יקרה, כלומר, יש כדי לתפוס את השלטון ולדרדר את מדינת ישראל, הן מבחינה המדינית לכיוון מדינה פלסטינית, או לחרסם ביהדות ובזהות הציונית הלאומית של מדינת ישראל במקומות אחרים, ולהילחם ולתפוס את השלטון, כמו שאמרתי, אז יכול להיות שבהחלט אותה חבורה, וכבר ראינו בעבר, שהציעו לעולם החרדי, עולם ומלואו. עם זאת, אני חושב שהעולם החרדי, כמי שחרד גם לזהותה היהודית של מדינת ישראל, ולא רק לצורכי המגזר, מבין שיש לו כאן אחריות, ואני חושב שכולנו צריכים כרגע לא ליפול בפח של אותם אלה שמנסים לסכסך אותנו, איש באחיו. אני באופן אישי, פונקציית המטרה שלי, ההסתכלות שלי היא כרגע, כלומר, יש לי ערכים, ולכל אחד אדם יש ערכים, אבל יש גם סולם ערכים. ובראש סולם הערכים, בעת הזאת, ממש בעת הזאת, יש לנו רק מטרה אחת, לבוא ולראות ולהביא את הניצחון הגדול על האויב. ואת הניצחון הזה אי אפשר להביא על ידי פירוד, על ידי מחלוקות, על ידי זה שאפילו בתוכנו, בתוך הציבור האמוני, הלאומי, אנחנו נצטרך להיפרד. ודבר הזה הוא דבר שאסור לנו לעשות. אותם גורמים שמנסים להפריד אותנו זה מזה, אסור לתת להם לנצח, כי יש לזה השלכות לאומיות על כל העם. זה לא רק השלכות על מגזר כזה או אחר.
כן, בהחלט. לא בדקתי סקר בציבור שלנו מה הוא חושב. הציבור החרדי הוא דעתן, ואני מניח שאם אני אעשה סקר כזה, רוב הציבור יגיד שאנחנו לא ניתן להם, לא נושיט הלחי השנייה ולא ניתן להם את התענוג הזה. אבל, אתה יודע, מי שמנהיג אותנו זה גדולי ישראל, ואם הם יראו בשלב מסוים שהגיעו מהם עד נפש ואי אפשר להתקדם ומציקים ופוגעים בלומדי התורה בשלל דרכים, בוא, למערכת המשפטית הזויה הזו יש הרבה מאוד דברים יצירתיים יותר ופחות כדי להטריד אותנו, להפריע לנו ולהציק לנו. אתה יודע, אי אפשר לדעת מה יקרה ביום מן הימים, אבל בינתיים
אני... בצלאל, היום יכולים להפריד בינינו, אותה קבוצה יכולה להפריד כדי להקים קואליציה עם החרדים ולזרוק את תומכי נתניהו החוצה. מחר הם יכניסו את תומכי נתניהו ויזרקו את הציבור הדתי-לאומי ויזרקו את הציבור החרדי החוצה. כל פעם ההפרד ומשול הזה הוא לא משרת אותנו. אנחנו חייבים, כל אלה שרוצים שתהיה פה מדינה יהודית, כל אלה שחרדים לזהותה היהודית של מדינת
אז
ישראל.
אז אם כל כך חשוב לכם, אז...
לעמוד יחד.
נכון, אז ראש הממשלה והשרים והממשלה כולה והקואליציה כולה צריכים לשנס מותניים, נכון, מלחמה ולא זמן לפוליטיקה וכל האמירות האלה, אבל צריך לפתור פה בעיות כמו שפותרים כל הזמן בעיות גם בתקופת מלחמה, וצריך פה ללכת לפתרון שיהיה מוסכם על כולם, על, גם, בעיקר על הציבור החרדי כי זה נוגע בנו, ולהביא פתרון, מערכת המשפט התנגד, התנגדו, יריבו על זה, בסדר, נתמודד עם זה הלאה, אבל להניח את זה בלי לעשות שום פתרון, שום דבר, לא, יהיו כאלה שיאמרו מצוין, שישאירו את זה ככה והכל יהיה בסדר, אבל כן, למצוא את הפתרון בלי להתחשב במערכת המשפט, ועוד פעם יעבירו את זה, ועוד פעם יעבירו ויפסל, ויעבירו ויפסל, אבל אני לא יודעת כמה באמת הממשלה רוצה ללכת לכיוון הזה.
יש מה שאנחנו רוצים זה להביא פתרון,
תביאו אותו, תעשו אותו.
תשמע, קודם כל פתרון צריך לבוא גם, אני מצפה גם מהעולם החרדי לבוא ולהציע. בואו,
מדברים, אני סומך על חברי הכנסת החרדים וראשי המפלגות החרדיות שיושבים עם נתניהו ועם יריב לוין ומנצים פתרונות והיו להם רעיונות, ואני לא נכנס לפרטים כי זה לא ישרת שום דבר לו. ולא לנהל את המסע ומתן הזה גם בשידור, כי זה לא רלוונטי. מהו הפתרון? אבל פתרון אפשר למצוא ולהביא אותו לאישור הכנסת והממשלה, הסדר ההפוך כמובן, ושיקפצו כולם במערכת המשפט, לא עובדים אצלם, הם עובדים אצלנו, אם כבר, אצל נציגי הציבור, ולהתקדם מעלה. אבל יש איזשהו פחד כזה, מה הבגץ יגיד, ומה היועצת המשפטית תעשה, והיא תגיד שזה לא חוקי, תצפצפו עליה. אם היא מצפצפת על דרג נבחר במדינה דמוקרטית, לא לגרוס אותה.
אני יכול לומר לך, בצלאל, שגם אם מחר אנחנו נביא מתווה שכמוהו לא היה מבחינת גיוס של העולם החרדי, היועץ המשפטית לממשלה תמצא דרך להתנגד ולהגיד שזה לא מייצג שוויון בנטל מבחינתה כי ככה או אחרת. אנחנו מכירים, המטרה שלה היא להגיד לא על כל דבר, למדנו את זה, אין פה שום, אם מי שזוכר אגב את הממשלה הקודמת, היא אמרה להם כן על כל דבר הזוי ומטורף ולא חוקי ולא משפטי ולא כלום, ואיך הפעם היא אומרת.
הם לא אמרו לא כן, הם פעלו בזהות אינטרסים מובהקת.
נכון. לא, אפילו בגץ פסל בזמנו, אפילו בגץ היה במספר מקרים יותר מחמיר מהיועצת המשפטית לממשלה, שפשוט נתנה להם אישורים לכל דבר, לכל גחמה שהם רק רצו לממש. כמובן אנחנו מבינים שהכל פוליטי, אין פה, הרי זה לא, משך המסכות הזה כבר ירד מזמן. אנחנו מבינים, יש פה מערכת פוליטית לחלוטין שמשתמשת, אגב אני תמיד אמרתי, בג"ץ, מערכת המשפטית, זה לא גוף משפטי שמתערב בפוליטיקה, אלא גוף פוליטי על מלא, שמשתמש במערכת, באמצעים משפטיים כדי לקדם את האג'נדה הפוליטית שלו. ככה צריך לראות את הדברים. זה הכל. ולכן אנחנו, ואם זאת המציאות, אז איתה צריך להתמודד, ולא, באמת לא להיכנס למקום, מה הם יגידו, מה הם לא יגידו. הם תמיד גדולו. זאת נקודת ההנחה שלי, נקודת המוצא שלי.
בהחלט. חבר הכנסת אריאל קלנר, מהליכוד, תודה שדיברת איתנו, שיהיו בשורות טובות.
תודה, בשורות טובות, יום נעים.
תודה, תודה. אנחנו יוצאים לעוד הפסקה קצרה.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
טוב, חוזרים קצת לעניין הפוליטי וחוק הגיוס. מוטי אלפרין כתבנו, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב,
בצלאל. העיתונאי מיכאל שמש מפרסם הבוקר שבשיחה סגורה של נתניהו וראשי המפלגות, יחד עם יושב ראש השר ורי דרי, דרי אמר שאם יהיה צורך באצבעות של גורמים מחוץ לקואליציה כדי להעביר חוק גיוס, הוא ידע להביא ארבעה ח"כים מהמפלגות הערביות.
אנחנו
נפרסם,
זה לא רק
ש... לא, לא, לא מצליחים לשמוע אותך, אתה יכול לשפר את המיקום שלך.
עכשיו שומעים טוב?
כן, יותר טוב.
אוקיי, בממשך לשיחה לפרסום הזה, אז אנחנו יכולים להגיד שלמעשה דרי אמר שהוא כבר השיג ארבעה חברי כנסת ערבים, כי כל השיחה הזאת מתחילה בעצם בקאט של ראשי המפלגות החרדיות על נתניהו, שהוא מבטיח להם שאומנם בגץ שולל את תקציבי הישיבות, אבל הוא יצליח להעביר חוק גיוס שיחזיר את התקציבים האלה, והם אומרים לו, אין לך בעצם 61 אצבעות בכנסת בעד חוק הגיוס. אז נתניהו אומר, אני אביא את האצבעות שלי, את כל הליכוד, אני יודע להביא אותם, אבל אתם צריכים להביא את שאר האצבעות, ובשיחה הזאת, כמו שאנחנו אמרנו מקודם, דרי אומר, אני כבר למעשה הסקתי ארבעה חברי כנסת ערבים, שמוכנים להצביע בעד חוק הגיוס.
אני חושב יותר שהם ימנו או יעדרו מאשר שיצביעו בעד, כך יהיה רוב.
ייתכן, אני לא, יכול להיות שזה מה שהוא אמר, אבל בכל מקרה הכוונה היא שיהיו ארבעה חברי כנסת ערבים שיאפשרו את העברת
חוק הגיוס. בדיוק, יאפשרו את החוק, כן.
כן, ולמעשה, אם אנחנו סופרים את האצבעות של כל הקואליציה, ואם באמת נתניהו עומד בהבטחה שלו ומצליח להביא את כל אצבעות הליכוד, יש רוב לחוק גיוס חדש, שמקווים שגם יעמוד במבחן בגץ, ולא ייפסל שוב על ידי...
קשה לי להאמין שיעבור מבחן בגץ, בגץ יפסול כל חוק שלא יורה לגייס את בני הישיבות כולם, והוא ימשיך עם המהלך הזה כל עוד יש פה ממשלת ימין, וכל עוד נתניהו ראש ממשלה, זו המטרה העיקרית שלהם, לא גיוס בני הישיבות, אלא הפלת נתניהו. צריך לומר את הדבר הזה בצורה הכי ברורה, זו המטרה של השופטים, של מערכת המשפט, ובנקודה הזו צריך גם לשים כוכבית, בין שלושת השופטים שקבעו מה שקבעו שבוע שעבר על חוק הגיוס, אבל תקציב הישיבות, יושב בחור, שופט, חובש כיפה סרוגה, שחלק מהמהלך הזה, לכל אלה שתלו תקוות גדולות בשופטים עם כיפות ושמרנים וכל הדברים האלה.
בצלב, והסיפור כאן זה לא רק שופטי העליון, אלא גם היועצת המשפטית לממשלה, היא ממשיכה להרים קשיים, גם אתמול היא שולחת את המשנה שלה לשיחה עם ראש הממשלה נתניהו כדי להעביר לו, אני לא יאפשר לכם לעשות כל מיני קיצורי דרך, ככה הם קוראים לזה, ולעקוף את החלטת בגץ לשאול את התקציבים, הם מתעקשים, אנחנו לא מוכנים להעביר שקל אחד לישיבות, עד שאין חוק גיוס שיוסכם על בגץ, זאת אומרת, גם הקושי הזה מתוך הקואליציה, מתוך היועצת המשפטית לממשלה, שצריכה לעזור למעשה לממשלה עצמה, היא גם ממשיכה להרים קשיים ולתקוע את מתווה הגיוס.
כן, ונתמודד עם זה בעזרת השם בגאון, והכל יהיה בסדר. מוטי אלפרין, כתבנו, תודה רבה. ולפני שנסיים, משפט אחד בהקשר הזה, ואמרתי את זה, ואני חוזר ואומר, לא מפיהם אנחנו חיים, לא מתקציבם אנחנו חיים, נכון, למדינה יש והייתה זכות גדולה במשך הרבה מאוד שנים לתרום לעולם התורה. אז נכון, מדובר בסכום יחסית פעוט לכמה שעולה לישיבה להחזיק בחור בישיבה. על בחור מקבלים משהו בסדר גודל של כמעט 400 שקל לחודש, סכום לא קטן אבל גם לא גדול, וכשזה מצטבר, ישיבה עם 100, 200, 300 בחורים, מדובר בסכומים גדולים, שכעת הישיבות הגדולות יצטרכו לגייס כספים ממקורות אחרים, מגבירים מעבר לים, נדיבי עם מעבר לים, הציבור כאן שהולך להתגייס בהמוניו, בהמוניו, אני ככה עשיתי סקר קטן אצל כמה חברים, ואני לא מדבר על אברכים, גם אברכים, אבל לא רק אברכים. לא היה אחד שאמר לי, בוודאי, ברגע שיבוא לבקש ממני עבור עולם התורה, כשרוטפים אותנו, כמה שצריך ניתן לפי היכולת. אז כולנו נתגייס בבוא היום, כשנצטרך, כשגדולי ישראל יורו לנו, וזה יהיה הסכם מסחר וזבולון הכי טוב שיכול להיות לכל יהודי כשנגיע לשלב הזה. אז שהם ימשיכו לעשות מה שהם רוצים, ואנחנו לא נהיה מוטרדים מזה, ולא מפיהם אנחנו חיים בשום צורה ובשום אופן. ולומדי התורה, אלה שמאזינים לנו ואלה שיושבים עכשיו וכבר לומדים, עוד לפני תחילת סדר א' כבר יושבים ולומדים, ימשיכו ללמוד תורה, ישקוד על תלמודם, ושום דבר לא יפריע להם. כלום, כלום, כלום. תודה לקובי סגל האורח, תודה למוטי קופר הטכנאי, תודה למאזינים הרבים שלנו, נהיה כאן בעזרת השם מחר בדקה לשמונה, שיהיה לכולנו יום טוב, בוקר טוב, בשורות טובות.